אוקיי, אז שלום עודד.
מה הולך אתה אומר?
טוב מאוד. ברוכים הבאים לפרק הפיילוט של גדול עלינו, שזה בהחלט גדול עלינו.
לגמרי.
אז בואו נתחיל בנציג את עצמנו קצת מי מדבר, נתחיל כמובן מעודד.
כמובן מעודד, אוקיי. כן. אז אני עודד, בן 34 מתל אביב, נשוי בשנית, כן? כבר בגיל 34 הספקתי גם להתגרש וגם להתחתן בשנית. אבא לתאומים, עובד בהייטק, ראש צוות תוכנה, זהו, זה כאילו הכי יבש.
אוקיי. תומר, 42, נשוי רק פעם אחת, בינתיים. אבא לשניים, הגדולה כבר בתשע, הקטן 3.5. עובד, אפשר להגיד, בהבטחת מידע, בכללית. ונתחיל, יאללה. נתחיל בסיפור קצר בעצם איך נפגשנו, אתה ואני. אז קודם כל נפגשנו במרכאות, הכרנו בדבר הכי מוזר בעולם, זה הקבוצת הטלגרם של מאזיני הפודקאסט ציון 3. אגב, אנחנו נגיד את זה, אנחנו נמצאים באולפני פודקאסט סטודיו, עוז מארח אותנו בכיף, ו... בעצם אני חוזר אל הסיפור, חזרנו לטלגרם, משם בעצם התחלנו דו-שיח רב משתתפים, אפשר להגיד את זה אפילו, היינו בהתחלה שם איזה 40 איש לדעתי, היום כבר יש שם קרוב ל-500, ועם הזמן גם התחלנו דו-שיח פנימי שלנו, אתה ואני, פרטי, כמובן אחרי זה גם הצטרפו אליו עוד כמה אנשים, ומשם גם התגלגל הרעיון שבעצם נתחיל להקליט פודקאסט, שזה היה איזשהו משהו שהוא, כמו שעודד מגדיר את זה, יש לכם כל הרדיו, אבל גם את הפרצוף לרדיו.
גם את הפרצוף, כן. היה לי, זה היה לי השורת ביו שלי בטינדר לפני שנים.
וואלה.
כן, כל הרדיו עם פרצוף תואם.
הבנתי.
זה לא, לא תפס.
ועדיין הצלחת.
אתה יודע, טינדר זה כבר היה משהו אחר כאילו, אבל כן. הייתי צריך להתאים, אתה יודע, את ה... תעודות הספציפיות לכל אחת, שזה גם די קשה, אבל בסדר.
למרות שהנה, עובדה שהצלחת בסופו של דבר למצוא בצור.
זה הכל משחק של מספרים, סתם. אחרי זה יקחו את זה לא טוב.
כן. למה גדול עלינו? איך הגענו לשם?
אני חושב, כאילו, כבאמת שדיברנו על באמת כל עניין של הורות, ובכלל כאילו על החיים, פתאום יש, אתה יודע, יש איזה תחושות של כזה גדול עלינו. ופשוט ראינו שזה מתאים לכל משפט בערך שאנחנו יכולים לזה. באים להקליט פרק פיילוט פעם ראשונה, רואים סטודיו, בואו, מרגיש גדול עלינו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, מה זה השטויות האלה?
אשכרה גדול עלינו.
כן.
אז אם כבר אנחנו מדברים על פרק ראשון, התחלה עניינים, בואו נדבר קצת על הורות, הריון, לידה. כמו שאמרנו, שנינו הורים, גם אתה וגם אני. אני קצת יותר מבוגר בהורות שלי, וגם בגיל שלי האמת, אבל בעיקר בהורות. והבת הגדולה שלי, למשל, היום מאוד 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 חובה את כל הנושא של בדיקת גבולות, וזה כבר, אתה יודע, כשזה בדיקת גבולות בגיל שנתיים...
לא, באתי להגיד, אז... כאילו, לפי מה שאני מכיר זה כזה גיל שנה, שנתיים, כאילו ב... בטרבל טוז, כאילו.
כן,
לא ידעתי אז... שזה חורג לגיל 9.
לא, לא, זה חורג גם לגיל 9, כי אתמול למשל היא הקפיצה אותי מהעבודה באמצע היום, כי כאב לה הראש, והיא פשוט רוצה ללכת הביתה, מסתבר. כי נורא עניין אותה לראות את הסוף של התוכנית שהתחילה לראות ליום לפני. אז כן, זה גם נקרא סוג של בדיקת גבולות אצלנו. וכאילו, הרעיון של הפרק בעצם היה לדבר על כל הנושא של הורות מהצד הגברי.
נכון.
ואני כן רוצה להקדים ולהגיד שאני, בתפיסה שלי לפחות, הורות זה הדבר הכי רחוק ממה שמספרים לך לפני שאתה נהיה הורה. כי כשאתה לפני שאתה נהיה הורה, כולם מדברים על זה שוואו, ילדים זה וואו, ואתה אוהב אותם יותר מאת החיים עצמם, שאגב זה נכון, אני באמת אוהב את הילדים שלי מאוד מאוד מאוד, אבל אני גם שונא אותם באותה מידה. לא, אתה יודע מה, לא שונא, שונא זה מילה חזקה. מתאהב.
אבל אתה, כן, אתה באמת מרגיש כאילו ש... שאמרו לך כזה הורות, זה כזה נפלא, והילדים זה, כי אני כאילו, נגיד, אצלי זה ממש ההפך. כאילו, אצלי זה כאילו ממש באו ואמרו לי, עוד לפני כאילו שידעו שזה תאומים שבכלל באו ועשו לי.
כן, משתפים בצערך.
כן, כאילו, האמת בקטע משתפים בצערך זה כאילו, כל הורה כאילו שפגשנו, זה היה כזה, אתה יודע, צחוק כאילו של איזה מסכן אתה שאתה הולך לזה, ואז כזה.
דפקו אותך 100%.
כן, 100%. אבל אתה יודע, לפני זה זה הכל היה כזה דברים של, תשמע, זה די סיוט כאילו הסיפור הזה. זה דבר שהכי תואב בעולם, אין ספק, אבל זה מכה די רצינית העניין.
אז לא, אז אצלי זה היה שונה לחלוטין, כי אצלי תמיד אמרו לי כאילו, וואו, להיות הורה, זה הדבר הכי מעולה בעולם, והילדים שלך, זה יהיה פסגת כל חלומותיך, ווואלה, הילדים שלי חמודים והכל, אני אוהב אותם מאוד, אבל הם לא פסגת חלומותיי. לפחות לא, אתה יודע, אני תמיד מספר את הסיפור הזה, אני בעצם, אחרי שנולדה הבת שלי, אני מבחינתי רציתי להפסיק, אני לא רציתי עוד ילדים, ותמיד שאלו אותי למה. והתשובה היא, קודם כל, אנוכית לחלוטין. אני, היו לי חיים נוחים מאוד בשלב הזה, הבת שלי כבר הייתה גדולה, היא הייתה כבר בת 5, ולא הייתי צריך לא חיתולים ולא בקבוקים, ולא לרוץ אחריה לכל מיני מקומות, כי הייתה ילדה טובה בסך הכל. ושם כאילו זה נגמר. ברגע שהיו לי שני ילדים, זה... ההורות שלי השתנתה לחלוטין, אתה בטח יודע את זה עם שני תאומים, ועוד שני בנים, ועוד בגילאים כאלה של להתחיל ללכת ולהיזהר שהם לא ידפקו את הראש בכל מיני דברים.
כן, זהו, האמת שלא, שהצגנו את זה, לא אמרתי, התאומים שלי בני שנה ושלושה חודשים. כן, אבל אני חושב שבקטע הזה פשוט ההבדל בינינו זה באמת היה באיזשהו מקום התיאום ציפיות, כאילו, למרות שגם אנחנו נמצאים בשיחה הזאת של האם נביא, כאילו, אתה יודע, שיש לך, שיש בתאומים, שיש לך בן ובת, אז תמיד כאילו כל מי שיש לו בן ובת, אז כזה הוא כבר אומר, יאללה, אני יכול לסגור את הזה, יש לי אחד מזה, אחד מזה, אני מסודר, והכל זה, וראש שקט. עכשיו, אני עם שני בנים, ואני בכלל ממשפחה, אני בן זקונים למשפחה עם שלושה בנים גם. אז הוא אומר, אז כאילו, אתה אוכל בכלל תסביך, להביא עוד אחד, אבל אני צריך שזה יהיה בת, איך אני מבטיח שזה בת, אם זה יהיה עוד פעם בן, יו, איך אני זה, אני שזה יהיה עוד פעם זה, ואז יש לך את כל השיחה הזאת, אבל, כן, באופן כלל גם אנחנו בשיח הזה של האם לעשות את זה, אנחנו יודעים שזה יהיה עוד איזה לפחות שנתיים, גם בתיאוריה, אבל אני חושב שיש בינינו הבדל בקטע הזה בעיקר בגלל הציפיות, כאילו, כי אנחנו ידענו שאנחנו הולכים כאילו לתוך גיהנום, כאילו ידענו שאנחנו צועדים לשם, בעיקר בגלל שאדם שלו זה תאומים, אם זה היה ילד אחד אני מניח שהציפייה אולי הייתה שונה וכל זה, אבל בגלל שאדם שזה תאומים אז ישר באנו כאילו נורא מוכנים לקטע של זה הולך להיות סופר קשה, אז ברגע שידענו את זה אז כאילו שום דבר לא יכול להפתיע אותנו בקטע הנוראי, כי כאילו זה תמיד יהיה לנו תאומים זה נורא, אז כל מה שיקרה זה אומר, נו, זה תאומים, כאילו, אחד חולה הוא ידביק את השני, כן, נו, זה תאומים, זה ידוע, זה, אחד כאילו עלה למתקן שעשועים, בינתיים השני נפל, כן, זה תאומים, אין מה לעשות, זה ככה זה. אז כן, זה פשוט הייתה הציפייה, שזה תמיד יהיה כאילו רע.
אגב, אני אגיד לך משהו, אם אתה בא מבית שבו יש רק בנים, ולך נולדו בנים, הסיכוי שתצא לך בת, אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל הוא לא גבוה מאוד.
זה יותר מזה, אבא שלי הוא בן זקונים, ואני הבן זקונים, ואז לאבא שלי יש רק בנים, ואז אני כאילו בינתיים עם שניים, זה כאילו, זה הכל הולך לזה, כי גם, ושני האחים שלי כן יש להם בנות, אני לא יודע, זה יהיה לזרוק קובייה, שהולכת חרבן עליי, כאילו, זה מה שאני...
אבל זה בדיוק הקטע, זה זריקת קובייה שחמש מתוך שש הפאות שלה זה בן.
כן, כן, זה נטו, אבל אנחנו מאמרים, כאילו, כמו כל דבר בחיים, אנחנו, כאילו, קצת תן את, יש לך את הסיכוי הזה של שכולי תתקן תצא בת, אז כנראה כאילו נזרוק את זה, אני לא יודע.
אז קודם כל שיהיה בהצלחה. אין לי שום עצה לתת לך לגבי איך לעשות בנות, מעבר לשיהיה לך בהצלחה. אולי בעתיד, אגב, תוכל לבחור מין, אבל בינתיים זה עוד לא מאוד סביר. אבל שוב, זה מחזיר אותי לקטע של האמת מול מיתוס, בטח בגידול ילדים. וגם היום כשבעצם יש לי חברים שהם יותר צעירים ממני, והם עושים עכשיו ילדים, לפחות ילד ראשון, אז תמיד אני אומר שני דברים. אני אומר דבר ראשון, expect the worst, כי זה תמיד כאילו, במקומות האלה אתה מגיע לכל מיני מצבי קיצון, אני תמיד זוכר שבשבועות הראשונים אחרי שהבת שלי נולדה, התנהלנו בחיים שלנו, אשתי ואני, בנהמות, כאילו לא דיברנו בינינו, כי גם היינו יפים וגם עצבנים, וזה הכל כאילו בבת אחת, וזה overwhelming, והתנהלנו מאוד בנעמות, זה דבר אחד. דבר שני, הדבר שאני הכי אומר להורים חדשים, זה אל תקשיבו לאף אחד. תתנהלו לפי האינסטינקטים שלכם, יהיה לכם תמיד מיליון נצות, ותמיד הם יהיו סותרות אחת את השנייה. למה אין לו גרביים, ואל תשים לו גרביים כחם בחוץ, וכן הלאה וכן הלאה, זה בלתי נגמר.
זה שאתה הולך ברחוב, יש גם, ויש פתאום, אני גר ביד אליהו, אז זה כאילו, זה כרגע, זה שכונה די ותיקה, כאילו, תל אביב, יש הרבה כזה סבתות וכל מיני זה, ואתה הולך ברחוב, והיה לי השבוע, כאילו, אני הולך איתם וזה, והם היו בלי כובע, וכאילו, זה 28 מעלות, כאילו, מה כובע? ואז איזה סבתא אומרת, למה הם בלי כובע? יש רוח, אני כזה, אבל יש שמש, 28, איזה, לא, כובע מצחייה שיחסה את האוזניים, אני כזה, אין דבר כזה, כאילו, אל תמציא לי פה עכשיו, כאילו, פרטי לבוש כדי שיתאים לסיפור שלך, זה לא הגיוני לבקש את זה, אבל גם תמיד, שזה סבתות כזה ברחוב, גם כאילו קצת לא נעים לך כזה, כי אתה יודע כאילו שהן באות בטוב, אבל כאילו לא בא לי הטוב שלך כזה, אז כאילו תשחררי ממני, כן. אבל גם אתה כן מנסה להיות לך, אז כזה מין כזה נותן את החיוך כזה שותק, סליחה, ופשוט כאילו ממשיך בדרכך.
סבתות ברחוב עוד מילה, תחשוב על כל המטפלות בגני שעשויים שאתה מגיע אליהם לפעמים, ולכל אחת יש עצה טובה יותר ופחות איך לגדל את הילדים ואיך להתייחס אליהם ואיך להתנהג איתם.
כי זה מטפלות שהן בעצם סבתות פשוט לנכדים אחרים, כאילו בגלל זה הן מרגישות את הפריבילגיה, כאילו יכולות לבוא ולהגיד לך זה. אבל גם הם חוזרים לקטע הגברי, זה כאילו, אני חושב שגם אנחנו בתור אבות, אנחנו מקבלים את זה יותר כאילו מהסבתות.
ברור.
מאשר האימהות כאילו שהן הולכות איזה.
התפיסה היא תמיד שאבא הוא הורה הרבה פחות טוב מאמא.
חד משמעית.
חד משמעית.
זה נכון. לא, סתם, האמת שזה ממש לא נכון. לדעתי, עוד פעם, אני לא... אנחנו נסים לתת פה את הנראה לי את הזווית המודרנית, כאלה שהם כן זה. זה מצחיק, כי כאילו היינו פעם בטיפת חלב, והיה שם כזה, נקרא לזה זוג צעיר עם תינוקת, שנקרא לזה האבא והאימא בכזה חלוקת תפקידים פרימיטיבית, נקרא לזה. אז האבא, נגיד, הוא לא מחליף חיתולים. כאילו, זה בא, היה שם בא, זה, הילדה עשתה
קאפ. זה החלום.
זה החלום, אבל כאילו, אז אולי הוא חי טוב, אולי כאילו, אולי אני כאילו מטומטם. בא, יצא מהחדר הזה, עשתה קאקי, בא, פשוט מושיט את זה, וזה כאילו ברור שכאילו מחליפים והכל זה. והאימא לא מסוגלת לשמוע את הילדה בוכה, אז היא נגיד לא הייתה בחדר בטיפת חלב שעשו את החיסון, כי כאילו, לא יכולה לשמוע, חיים, כאילו. והוא צריך, הוא כאילו אבא אמיץ, כאילו הוא יכול להתמודד עם זה.
כן, כן, ברור. ובאמת בואו נדבר רגע על ההבדל בגברים מול נשים בתפיסה של, גם של איך שאנחנו רואים את זה וגם בכלל, כי למשל, אני זוכר שכשהבת שלי נולדה, אז לי אישית לקח המון המון זמן להרגיש איזשהו סוג של אהבה אליה. ותמיד אמרו לי כאילו בהתחלה, מה מהרגע הראשון, זה יהיה האור של חייך ווואלה, אם אני מסתכל אחורה רגע, זה לקח לי לפחות איזה 6 שבועות בכלל לתפוס שהיא שלי והכל. ואני זוכר שכאילו היינו בבית חולים והיא הייתה בעריסת זכוכית הזאת שתמיד מביאים את התינוקות. וכל הזמן אני הסתכלתי על זה ואמרתי כאילו, טוב, מתי לוקחים את זה מפה? כאילו, זה בוכה, זה עושה קאקי, זה מעצבן, זה...
אצלי זה עד היום הקטע הזה. כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים כאילו בתחושה שאנחנו עושים בייביסיטר פשוט. כאילו, אתה תמיד תוהה מתי ההורים באים לקחת את הדבר הזה. איך זה קשור אליי, כאילו? איך אני כל הזמן עם זה? למה אף אחד לא בא לקחת?
כן. זה היתרון, אגב, בסבא וסבתא, שאתה לפעמים כאילו הולך זורק את זה, כדי לקבל כמה דקות של שקט או כמה שעות של שקט, אבל כמובן שיש לזה עלויות. שזה א', סוכר בלתי נגמר בכל רגע נתון של החיים, ומסכים, וכן הלאה. אבל אם אנחנו רגע הולכים לקטע של גברים סלש נשים, כי אני לא רוצה להגיד גברים מול נשים, זה לדעתי, זה... גם הזוגיות בהורות בעצם נדפקת. כי הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו בעצם אומרים, לוקחים משהו ששואב המון המון, המון המון, attention מאיתנו, לוקח את כל ה-attention בעצם שגם של האישה וגם של הגבר, בטח בשעות שזה ער, ואני בכוונה קורא לזה זה, כי אני מסתכל על זה רגע כאילו מחוץ למערכת היחסים הזוגית של שני ההורים, ואני מסתכל על זה ואני אומר, עכשיו אנחנו צריכים לנהל 3 מערכות יחסים, כי זה בעצם כל אחד מול הילד, שזה 2 מערכות יחסים, וכל אחד מול בן הזוג שלו, שזה מערכת יחסים נוספת.
מה שלישית?
כל אחד עם עצמו.
אוקיי, זהו, זהו, חיכיתי לזה, כאילו.
כל אחד עם עצמו, זה המערכת היחסים הראשונה בעצם שאנחנו...
בדיוק, לא, זהו, בגלל שלא אמרתי, חיכיתי, אמרתי כזה, כן, כאילו, יש אותך עם עצמך, כאילו, בתוך כל העולם.
חייב להיות, חייב להיות, והאמת היא שיאמר לזכות אשתי, שדווקא בקטע הזה היא מאוד מייצרת את הסביבה, שבה דווקא מערכת היחסים הזאת של אני עם עצמי כן מקבלת המון המון ביטוי, גם בדברים שאני עושה ביום יום, כמו למשל לבוא לפה להקליט את הפודקאסט, שזה אנחנו שעה 7:50 בערב, זה השעות שהילדים הולכים לישון, ווואלה בטח קרבות שם של אלוהים, והנה אני פה מקליט פודקאסט בסבבה שלי אצל עוז, וכן, זה חלק מההוויה הזאת של, של להיות במערכת יחסים עם עצמך, כמו שאתה במערכת יחסים עם בן הזוג שלך, ודווקא זה הדבר שכאילו מקבל את המקום האחרון, ברגע שאתה נכנס להיות הורה. כי אתה...
עם הבן או בת זוג.
כן.
כן.
כן, כי אתה בעצם את כל האטנשן שלך נותן לילד, ואז בזמן שהילד או הילדים, במקרה שלך כמובן, הולכים לישון סוף סוף, אין לך כוח לנשום. אתה מוצא את עצמך זרוק על הספה, במקרה הטוב מול נטפליקס, במקרה הרע גולל איזשהו פיד של משהו.
כן, לא, ואם גם יש לך, אתה יודע, אנחנו עובדים גם במקצועות די... די תובנים, אתה מוצא את עצמך עובד, נותן עוד איזה שעה וחצי, כותב, בודק, רואה דברים. יש עוד מטלות בבית, כביסות לקפל, להכין לך ארוחת ערב וכל זה. זה לוז כאילו, שיש לך לוז אינסופי כזה. זה אין באמת כאילו משהו שנגמר כזה. זה כאילו, זה כל מיני קונטיניוס
כן,
כזה.
כן, זה עגול לחלוטין. אתה מתחיל את הבוקר עם זה ומסיים את היום עם זה, כשאתה מצפה כבר להתחיל את הבוקר שוב מחדש. וכמו שאמרתי, זה בעצם שם טריז גדול מאוד בזוגיות, כי בסופו של דבר אתה גם אין לך כוח, או יותר נכון אין לכם כוח, וגם תשמע, יש משהו שאתה חייב להתחשב בו בכל רגע נתון. זה לא שאתה יכול להגיד לצלך, טוב, אני צריך לעשות קאט לזוגיות שלי או לשפר אותה, אז בוא נצא לא יודע, נטוס לאמסטרדם לסוף שבוע, כי בא לי להיות עם אשתי לבד. אתה כבר לא יכול לעשות את הדברים האלה, לפחות לא בלי תכנון של חודשים מראש, ועזרה מהסבא ומהסבתא ודודה וכן הלאה. ויש פה...
אבל אתה יודע, בקטע הזה, זה כאילו פעמים מרגיש שאני נכון נהיה כזה, יש פנסיון כלבים, נכון? תמיד הרגיש שכאילו צריך לעשות פנסיון ילדים, כאילו שנוכל לחיות בחברה שזה סבבה והגיוני, לשים שנייה את הילד שלך באיזשהו... בית מלון כזה, עם מטפלות, מטפלים, whatever, וכאילו להרגיש בנוח עם זה, שזה פשוט נמצא שם. כאילו, לא יודע, תמיד אומרים שכלב הוא כזה כמו קצת הכנה לילד. אז למה קצת אי אפשר לקחת דברים מעולם החי, ולהפוך אותם
קודם כל אני בעד.
לקבילים, כאילו.
אני בעד.
כן.
ללא ספק אני בעד, אבל בגלל זה אני אומר, זה משהו שמקבל בעצם סוג של מקום אחרון, כי אתה שם את הילדים במרכז, סביב זה אתה בונה את חיי העבודה שלך בעצם, כי אתה רוצה לפרנס את המשפחה שלך, ואשתך רוצה לפרנס, ואתם עושים בעצם את כל מה שאתם יכולים בשביל זה. בטח היום, במאה שלנו, שבה הכל עולה פה יקר, ואתה חייב לעבוד בשביל לחיות. ואז אתה שם גם את עצמך בתוך הדבר הזה, ואז בעצם הזוגיות מקבלת איזשהו מקום אחרון. יש בזה איזשהו קושי.
יש המון קושי. אני חושב שכאילו... זה משהו ש, כאילו שהתאומים הגיעו וזה, אז לפני שהם נולדו כבר אמרנו מראש, זה כאילו טריק שלמדתי מאחי במרכאות, אז עשינו הסכם, אנחנו בשנה הראשונה לא מתגרשים. ואז כאילו אמרנו שזה תאומים, אז אמרנו טוב, צריכים להכפיל או לשלש את זה, כי כאילו זה כנראה עוד ימשוך אותנו. אבל כאילו נכנסנו ישר מנקודה כאילו של, מן הסתם זה בהומור, אבל זה הומור שיש בו גם המון הרבה רצינות, זה כאילו... אתה יודע כאילו שאתה נכנס לתוך משהו שהוא הולך להשפיע עליך מאוד, והולך להיות קשיים, ואתה הולך להיות תת אדם, תת תזונה, תת... כל התת שיש.
לגבי התת תזונה, הלוואי, אבל לא.
לא יודע, לי כאילו, יש לנו ימין שאין לנו זמן לאכול פשוט, כאילו זה פשוט, זה נטו מפת כאילו זמן. אין לנו את הזמן לבוא, שנייה להכין משהו לאכול, ואשכרה לאכול את זה, זה כאילו... ואנחנו כל פעם מנסים איכשהו למצוא את זה, ופשוט לא מצליחים, אז אולי רק אנחנו בתת זונה, לא יודע, אז אולי תביא תאומים אחי, אולי זה יעזור.
לא, אני סיימתי, תודה.
אולי זה יעזור, כי אני לא יודע אם זה עם ילד אחד זה משפיע ככה, אבל תאומים, אני אומר לך, כן, מה, הדיאטה הכי מהירה שלי בעולם, היה כאילו ב-48 שעות אחרי שספיר ילדה, הראתי איזה 3 קילו, כאילו הייתי פשוט באיזה, בצום כאילו לא מכוון, בלי שינה, בלי כלום, פשוט נראה לי הגוף שלי פשוט אמר, טוב, גבר, אני כאילו מתחיל לשרוף כל מה שיש פה. אני לא יודע מה זה, אבל זה שריר, שומן, עצמות, אני לא יודע, יכול להיות שגם נמחתי כאילו בזמן הזה, אין לי מושג. כן, 48 שעות של הלידה, אחרי לידה וכל זה. זה הזמן שהגוף שלי יאכל הכי הרבה טראומה, נראה לי עבר.
כן, יש בזה משהו. אני זוכר כמו שאמרתי, כשהבת הגדולה שלי נולדה, אז אשתי הייתה בצירים 60 שעות. והיא הגיעה בעצם לבית החולים, ואמרו לה, טוב, אז תישארי כבר פה. ושמו אותה במחלקת נשים, וכאילו התנהלנו יומיים וחצי, כשהיא בצירים. אז אתה מנסה כל מה שאתה יכול בשביל להקל. ולמזלי, ההורים שלה, אמא שלה בטח, עזרה לנו מאוד בקטע הזה של, יכולתי ללכת לישון, ויכולתי ללכת להוריד את הכלב, או ללכת להתקלח, או כל מיני דברים כאלה. אבל כן, היה פה, זה היו יומיים וחצי מאוד מאוד קשים, ואז כשהבת שלי נולדה, זה עוד יותר קשה, כי בגלל שהלידה הייתה כל כך מסובכת וקשה, הבת שלי נולדה בעצם סמרטוט, היא לא נשמה בדקות הראשונות, והיו צריכים להנשים אותה, והיה סיפור שלם סביב זה, וזה כאילו סצנה שאתה חווה, אתה מרגיש כאילו אתה מחוץ לגוף של עצמך, ו... סיטואציה כאילו הזויה, זה הטראומה לדעתי הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור. בכלל, להפוך להורה, זאת הטראומה הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור, בחיים שלא כוללים מוות כמובן.
כן. רק לשים פה דיסקליימר, כאילו למקרה ויהיה נשים כאילו שישמעו את הפודקאסט הזה, הטראומה הגוף שלכם ביום של הלידה היא טראומה הרבה יותר
גדולה. חד משמעית, חד משמעית.
שלא נקבל פה זה, אבל מה אתם דברים? לא, הטראומה שלכם זה, הכל ביחס לטראומה שלנו, כלפי הגוף שלנו בנקודת הזמן.
כן, ולא רק הגוף שלנו, גם המוח שלנו והנפש שלנו.
כן, כן.
כן. אז כן, אז אני מסכים עם עודד, אנחנו כמובן מתייחסים לזה שוב מהצד הגברי, כל הנשים צודקות, אתן סובלות, זה נכון, הכל טוב. בואו נתקדם. אז בואו רגע, אם אנחנו חוזרים עוד פעם לצד הנשים, נדבר רגע על הסבת האהבה, אני קורא לזה. שבעצם נוצרה איזושהי סיטואציה, בטח בתקופה הראשונה, בוא נגיד חודשים ראשונים לפחות, אם לא שנים ראשונות, שיש איזושהי תחושה שהאהבה כאילו כולה ממוצאת כלפי הילד, ילד, ילדים. ובעצם אתה, האהבה גם ביניכם, שוב כזוגיות וגם בכלל, אחד כלפי השני, היא מקבלת איזשהו פרק ב' בספר שלכם. גם אצלכם התחושה היא כזאת?
לא, שמה, פרק ב' קשה לי, כי אני כבר בפרק ב' בפני עצמי, כאילו, אז אני לא יודעת כמה זה. האמת, זו שאלה טובה. כי זה משהו שאני כן שומע, שאומרים כאילו שפתאום יש שינוי באמת באהבה. אני לא כל כך רואה את זה מהצד, כאילו, מאצלנו. אני לא חושב ש... אני חושב פשוט שיש באמת עוד מישהו שאתה חולק איתו את זה, אבל קשה לי להגיד ש... יש איזשהו שיפט כאילו בין האהבה שהייתה לפני. אז בניין סתם יש פה אהבה שונה. אני פשוט רואה את זה באמת איזשהו, פתאום עוד איזשהו משהו פשוט שאתה מאוד מאוד אוהב, ואתם גם אוהבים אותו, זה משהו שאתם אוהבים אותו ביחד, כאילו, זה נראה לי, ככה אני מרגיש פחות שהילדים הגיעו, שדרך אגב זה קצת, זה רציתי האמת להתחבר לנקודה שלך עוד מלפני, של האהבה הזאת, בשבועות הראשונים, כאילו, אני לא אכלתי לסבול אותם 3 חודשים בגדול, כאילו, אתה מקבל כאילו 2 גושי בשר מייללים, בוחרים, כל מה שהם עושים כאילו זה תצרכים לאכול, לישון ולפקוט.
לישון זה עוד במצב טוב.
כן, הם יכולים, אז זה כאילו, אתה יודע, זה בפונקציונליות, כאילו, הם לא תמיד משתמשים בזה, אבל זה בפונקציונליות. כאילו כן, ואתה כאילו, נגיד הילד בוכה, אתה בא נותן לו בקבוק, בא, עושה לו קצת נעים וכל זה, אז הוא לא כאילו, יגיד לך, וואי, אבא, איזה גבר, תודה, איך כאילו פינקת וכל זה, ייתן לך חיוך, משהו כזה, 3 חודשים ראשונים, כאילו אם הוא שותק, נותן לך כאילו פרצוף חתום, זה כאילו, אני מבסוט.
זכית.
כן, וכאילו 3 חודשים ככה, כאילו, כבינימט, כאילו מה, איך אני אמור לעשות את זה? כאילו מה התמורה פה? איפה התמורה לאגרה, חביבי? איפה מה שאני משקיע?
אז אני יכול להגיד לך שאני בשבועות הראשונים של ההורות שלי, מצאתי יום אחד את הטאבים בדפדפן במחשב פתוחים, שאשתי בעצם חיפשה האם יש דיכאון אחרי לידה אצל גברים. כי זה היה ברמה הזאת, היא באמת חשבה שאני סובל מדיכאון אחרי לידה, אבל לא סבלתי מדיכאון אחרי לידה, פשוט לא התחברתי לדבר הזה.
אני הכי מתחבר לזה שלא התחברת, אני גם לא הייתי מתחבר, זה באמת גוש בשר שלא עושה כלום, אין מה להתחבר שם, הוא לא דומה לשום דבר, הוא לא דומה לך, הוא לא דומה לאשתך, הוא דומה לכלום ושום דבר. אבל כאילו, אבל זה משתפר. אבל באמת, עוד פעם, בקטע של השיפט של האהבה, אני פחות חוויתי את זה, אני יותר חוויתי באמת את את הרגשת כלום הזאת בהתחלה, ואז עם הזמן באמת איזושהי אהבה ענקית שכאילו, שיש אליהם, ולא, אני לא חושב שאתה איזשהו, יש איזשהו שינוי באהבה, אבל כאילו, של הזוגיות, אבל קשה לי להגיד כאילו, שזה הכל הולך אליהם או משהו זה, אבל אולי אצלי זה הפוך, אולי כאילו אני זה שעושה את השיפט של אהבה, וספיר כאילו תבוא ותגיד, שמה, אתה כבר לא אוהב אותי כמו פעם, כן, יכול להיות, אני לא יודע.
קודם כל יכול להיות, אבל דווקא בקטע הזה אני יכול להגיד לך שאם בסופו של דבר תחליטו לעשות עוד ילד סלש ילדים, כי אצלכם הרי אפשר לדעת, אז בילד השני זה יותר קל. זאת אומרת, בילד השני אתה כבר יודע למה לצפות, ולכן אתה לא מקבל את השוק הזה של ההתחלה של תיקחו את החרה הזה.
זה היופי בתאומים, אחי, שאתה מקבל את הילד השני כבר עם הילד הראשון, ואז אתה רק אוכל את השוק, כאילו, אין לך באמת את הדבר הזה.
אז באמת יש לך, אתה בעצם מרוויח במרכאות את הצד הזה של השוק, של מה אתה, את הסתירה שאתה מקבל בעצם, שאתה נהיה הורה, כי אתה כבר יודע למה לצפות.
כן.
אתה יודע שזה הולך לפקוט, אתה יודע שזה הולך לחרבן, אתה יודע שזה הולך לסנוע אותך, כי בעצם זאת התחושה שלך בכל רגע נתון, של למה אתה שונא אותי? תפסיק לפקוט כבר, סתום.
כן, כן.
וזה מזכיר לי סיפור, כשהבת שלי הייתה בערך בת 3 חודשים, אשתי הלכה עם אמא שלה להרצאה של יועצת שינה. כי תמיד היה לנו סרט שלפני השנה, הבת שלי בילתה 2+ בצרחות, אימים, ואף פעם לא מצאנו את עצמנו, והיא הלכה ליועצת שינה הזאת, השאירה אותי עם הילדה, ואני זוכר את עצמי מסמס לה בטירוף של, תחזרי כבר הביתה, אני לא יכול לסבול את זה יותר. השתגע. ויאמר לזכות היועצת שינה סלש אשתי, שהעצות בעצם שאשתי קיבלה שם, ובעצם היישום שלהם בפועל, שיפר את זה משמעותית.
כן.
זאת אומרת, בסופו של דבר זה כן עבד.
אנחנו גם היינו עם יועצת שינה, יועצות שינה. זה, עוד פעם, בגלל שאני בין בין זקונים זה, אז יש לי שני אחים שכבר כאילו סבלו מהכל, וזה כאילו עושים לך כזה, אתה יודע, כמו כזה שליפים כאילו, של מה אתה צריך לדאוג לזה. ואמור כאילו, ענייני השינה, בטח בתאומים, אז אנחנו התחלנו כבר באיזה גיל יחסית מוקדם, כאילו זה גיל 4 חודשים, לא שהם עשו בעיות, פשוט אמרנו, אנחנו צריכים כאילו לעשות את זה. לפעמים אתה מרגיש שזה קצת בלוף, אבל מצד שני זה פתאום עובד, אז כאילו, נכון. אתה לא יודע עד כמה זה באמת בלוף. כאילו, אולי כאילו, כי יש לך איזה ציפייה בתך, שכזה ייתנו לך איזה טיפים, ואז כזה אחרי איזה יום יומיים, זה כזה פתאום הילד ישן כזה וזה, וזה כאילו זה לא ככה, זה כאילו תמיד יש את הודעה, את הבכי ואת הזה.
תהליך שיפור. ואת,
כן, כן, זהו, זה מגמה, זה יש גרף כאילו.
כן.
כן, אבל גם אנחנו כאילו עשינו את כל, אני חושב שכאילו עשינו את כל הדברים של, 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 של ייעוץ שאפשר כאילו.
אם לא למדתם שפת התינוקות של דנסטן, לא עשיתם את הכל.
אז אני שמח מאוד שאני יכול להעיד שלא עשינו את הכל.
אז אני יכול להגיד לך שאנחנו עשינו בילד השני, ודווקא זה עובד.
וואלה.
מופתיע מופתע לדעת שזה עובד, לפחות אצל הקטן שלי זה עבד, זה
היה. איזה דברים כלולים בשפת התינוקות?
יש, אני קטונתי מלהיות מדריך של שפת התינוקות, אבל בגדול מה שזה אומר, זה אומר שיש 5 צלילים שהילד מייצר, שכל אחד מהצלילים יש לו פירוש משל עצמו. זאת אומרת, יש צליל שמרמז על עייפות, יש צליל שמרמז על רעב, יש צליל שמרמז על חוסר נוחות, שבדרך כלל זה מעיד על גרפס שתקוע, ויש עוד 2 צלילים, אני לא זוכר אותם כרגע.
זה כאילו צלילים שאנחנו גם בתור גברים, כאילו אם נעשה רגרסיה שנייה, אז גם אנחנו יכולים כאילו לעשות את הצלילים האלה.
קודם כל אנחנו עושים צלילים כל הזמן.
בדיוק, בעיקר של הגרפס תקוע כאילו, ושל העייפות כאילו, נכון?
כן, גם של הרעב אגב.
גם של הרעב.
גם של הרעב. אנחנו פשוט יותר עצבנים כשאנחנו רעבים מכל ילד שתמצא. אבל כן, אז אם כאילו שומעת אותי במקרה מדריכת שפת התינוקות של אשתי, אז כל הכבוד, עשית עבודה מצוינת. זה באמת היה עבודה מצוינת. וכמו שאני חוזר עוד פעם אחורה, זה בעצם הכל מתכנס לאותו דבר, כי בסופו של דבר אתה נמצא באיזשהו, כמו שאמרת מקודם, זה מעגל אינסופי שאתה כל הזמן לא רואה את ההתחלה שלו, כי אתה רודף אחריה. אתה קם בבוקר, אתה עושה את אותם דברים, בציפייה, איך אמר פעם מישהו, הסימן לשיגעון זה לעשות את אותם דברים ולצפות לתוצאה השונה.
לתוצאה השונה, כן.
כן, אז זאת בערך אותו דבר. אז זאת אומרת שכולנו משוגעים בעצם.
כן, זה בלי קשר. זה
כן, זה גם נכון. זה גם נכון. וניקח את זה רגע גם למקום של הגשמה עצמית מול הורות. כי כמו שאמרנו, אחת מהמערכות היחסים זה בעצם אני מול עצמי. אז למשל, במקרה שלי, אני לפני שבע או שמונה, אתה יודע, תשע שנים כבר קיבלתי סיבוב, החלטתי שאני משנה את הקריירה שלי לחלוטין, הלכתי, עשיתי תואר שני, והלכתי לעבוד במקום שונה לחלוטין, ירידה בשכר וכל מה שכרוך בזה, וכאילו זה בא ביחד עם הלידה של הבת הגדולה, זה היה הכל ביחד, כי התחלתי את התואר השני, כשהבת שלי הייתה בת שלושה חודשים בעצם, היא נולדה ביולי, אני התחלתי את התואר השני שלי באוקטובר של אותה שנה, זה היה מאוד קשה מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסופו של דבר עברנו את זה, וכמו שאמרתי בהתחלה, יש לי מזל שיש לי בעצם מערכת יחסים שמאפשרת את זה. בשאיפה שזה יימשך ככה, עדי. אבל זה בעצם, זה המקום הזה של ההגשמה העצמית, וזה לא בא בקלות.
לא, זה לא בא בקלות, ואני חושב שזה בא גם, אתה יודע, זה מצד אחד אומר מערכת יחסים שלך עם עצמך, והמערכת יחסים הזאת, אבל זה בא גם הרבה בזכות, כמו שאמרת על עדי, זה בא הרבה בזכות מערכת היחסים שיש לך עם הבת זוג שלך. אז אצלי זה גם סוג של הגשמה עצמית, אני כאילו לא מזמן התחלתי עבודה חדשה, הייתי צריך מן הסתם ללמוד לרעיונות עבודה וכל זה, ואתה צריך למצוא זמן, מתי הזמן, זה כשאתה איכשהו מסיים קצת לעבוד וגם קצת תוך ידי, ולתוך השעות הקטנות כאילו יותר של טובה, ואתה לומד וכל הדברים האלה, ובשעות הקטנות האלה גם יש לעשות מקלחות וארוחות ערב ודברים כאלה. ואז זה באמת צריך את הפרגון ואת העזרה של הבת זוג, שאתה בא ותגיד כאילו בסדר, אני יכולה להשתלט על זה, כאילו כי אני כן. רוצה ש... כי חשוב לי שאתה תעשה את מה שעושה לך טוב, ובאמת תגשים את עצמך עם זה, זה, במקום הזה, במקום אחר. אז כן, אז כאילו זה פשוט, זה כאילו, אתה יודע, זה חלק מההגשמה העצמית והמערכת יחסים שלנו עם עצמנו, אבל זה עוד פעם מתקשר הכל גם למערכת יחסים כאילו עם בת הזוג.
בוודאי, זה לא יכול לעבוד בלי.
לא.
זה לא יכול לעבוד בלי, בסופו של דבר. ואם כבר הורות, אז בוא נדבר רגע על הורות במאה ה-21.
יאללה.
נתחיל מהדבר ה...
על הבהות נראה לי יותר מאשר הורות,
כן,
לא?
כן, אתה יודע מה, על הבהות. כן. הבהות זה יותר נכון להגיד, כי הורים אנחנו לא, אנחנו אבות. אבל בוא נדבר רגע על הדבר, לדעתי, שהוא הכי משמעותי בעצם בחיים שלנו היום, זה עניין של המסכים. אז כשהילדים שלי היו הרבה יותר קטנים, במיוחד הגדולה שלי, כי עם הקטן זה כבר בלתי נשלט, ונורא ניסינו להשתלט על זמן המסכים שלה, ולוודא שהיא לא רואה טלוויזיה יותר מדי, וכאילו זה הגיע לאיזשהו מצב שהיום היא בת 9, ולדעתי 102% מהזמן שלה, מהרגע שהיא חוזרת מהמסגרת, שזה בעצם בית הספר, ועד שהיא הולכת לישון, היא מנצלת על מסכים. אם זה הטלפון שלה, אם זה אייפד שלה, אם זה הטלוויזיה שלה.
נכון, בא לך עכשיו לבוא כאילו לסבא וסבתא כאילו שלהם, להורים שלנו, ואז כזה כאילו לכעוס עליהם שהם כעסו עלינו, שאנחנו ב-ICQ כאילו אחרי הבית ספר וזה. כן. כאילו אתה אומר, כולה דיברתי כאילו, היום הם עושים את זה מהטלפון, זה. אין כבר כאילו ביוטיוב, בעניינים, בפופש, אני כאילו, הילדים מן הסתם עוד לא שמה. אני קצת פחד באמת מן שזה יגיע, כי כאילו, אם כאילו הדור הזה הוא עוד יותר במסכים, אז מה יקרה כאילו הילדים שלי, שהם רק בני שנה וקצת, אבל כאילו, בא לך פתאום כזה לבוא להורים שלך, להגיד כזה, ICQ פתאום זה לא כזה נורא, נכון?
כן, בסדר, זה תמיד הרי הולך ונהיה יותר גרוע.
כן.
אבל אתה היום מקביל מסכים בעצם?
אנחנו, כן, כאילו... בכל גיל שנה אנחנו היינו בלי מסכים בכלל בבית. זה התחיל ממש מסכים בסביבות גיל שנה, כשכאילו שהם היו חולים או משהו כזה וזה. באמת פתאום, כשהיינו צריכים שנייה רגע, פתאום להספיק עוד דברים כאילו.
לחיות.
אפילו לא לחיות, זה לעשות דברים בשבילם, זה אף פעם לא בשבילנו כאילו. אז כאילו שנייה, שבו פה שנייה, תראו את הקוקו מלון הזה, שאין לנו מושג כאילו למה אתם אוהבים את זה, אבל תראו את זה שנייה, ואנחנו נעשה פה דברים שקשורים גם אליכם, זה אפילו לא עוזר לנו בשום דבר, זה עוזר לנו לעזור לכם, אז זה כזה, שבו תראו את זה, help me you, כאילו.
כן.
כן, אבל עכשיו זה כאילו, זה יותר ויותר נפוץ, כי גם כי הם יותר חולים, כאילו, גן, שזה בכלל, גן בשנה הראשונה, זה באמת...
סיוט.
לא, באמת,
זה פשוט מדגרה.
אני לא מבין למה אנחנו משלמים, באמת, זה פשוט...
אתה משלם בשביל לחזק את המערכת החיסונית של הילד שלך.
כן, ואת הכיס של הגננת. בטח בתל אביב כאילו זה. מזל עוד שנים בדרום תל אביב, שזה כאילו עוד... שזה עוד כאילו מחירים איכשהו שפויים, כנראה לא יגידו את זה המאזינים בחיפה או בקריית שמונה או משהו. שאתם יכולים דרך אגב לשלוח לי הודעה כמה עולה גן פרטי אצלכם, ואז אני בכלל להתבאס. אבל כן, אז אנחנו מגבילים כאילו, אבל זה עם הזמן יהיה קצת יותר נפוץ, אבל נגיד, הם לא נוגעים לנו באייפון ודברים כאלה, זה אנחנו ממש לא.
בינתיים.
בינתיים. למרות שזה מדהים, הם כאילו, הם רואים אייפון, הם כאילו נמשכים לזה. זה באמת מה שמדהים, שכנראה באמת לזכותה, כאילו לזכותו של סטיב ג'ובס, שהוא עשה את זה כל כך אינטואיטיבי, שבאמת תינוק יכול לצלם כאילו תמונות ווידאויים, גם אם הוא לא הכי מתכוון לזה, אבל זה מספיק קל כדי ללחוץ על הדברים, כדי שזה יקרה, שזה כאילו, כאילו זה די mind-blowing, כאילו שאתה רואה באמת תינוק בן שנה ומשהו מצליח השכרה, לעשות עם זה איזה שהם פעולות, אבל נגיד אבא הוא כאילו לא מסוגל, אבל תפעל האייפון הוא כבר כאילו יותר מתקדם.
אני אגיד לך יותר גרוע מזה, הבן שלי יודע לתפעל את השלט של הטלוויזיה, הוא עדיין לא יודע להתלבש או להתפשט. זה פשוט הזוי, הוא יודע לבחור לבד תוכניות, הוא יודע להדליק, הוא יודע לעבור ליוטיוב, הוא יודע לעשות הכל.
זה כבר רמה כזה של סבתא כזה, אתה יודע, שפתאום מישהו שינה את האינפוט, את האינפוט 1, אינפוט 2, או כן. בעברית המקור 1, מקור 2, חילפנו טלוויזיה כאילו עם מערכת הפעלה בעברית, אז פתאום וואלה. כזה, כן, פתאום כזה, מקור 1, אני כזה, מה זה אומר? מזל שיש את התמונה של ה-HDMI, אז אתה פחות יודע מה זה. אז אתה יודע, זה ילד בן 3, כאילו פתאום עוזר לסבתא, כי כאילו זה פתאום לא על אינפוט 1, זה על אינפוט 2. אז אתה יודע, סבתא, מה? נטפליקס, אמזון פריים, מה צריך? כאילו, נראה לי זה ככה, כאילו, עכשיו.
השכרה זה ככה.
כן.
ואני אגיד לך יותר מזה, הקושי הוא גם, בעצם להסתכל על זה גם במבט של, יש לי חבר, חבר מאוד קרוב, שכשהבן הגדול שלו היה מאוד קטן, הוא כל הזמן אמר, עזבו אותי מכל השטויות שלה, הבן שלי לא יראה טלוויזיה, הבן שלי לא ידע מי זה, לא סמי הקבאי ולא יובל למבולבל, ותמיד צחקנו עליו. ואמרנו לו, תשמע, אין לך שום שליטה על זה. אתה יכול להגיד את זה עד מחר, אין לך שום שליטה על זה. וכשהילד גדל קצת, והוא הבין שאין לו שום שליטה על זה, מחדשנו אותו, תגיד, מה קורה עם סמי הקבאי ויובל למבולבל? והוא לקח את זה לא כל כך בקלות. אבל בסופו של דבר זה מגיע מכל מקום, כי אם במרכאות לא תיתן את זה לילד, ויתחילו לדבר על זה בגן, או בבית הספר, או במסגרות, אז כאילו יש פה בעייתיות.
כן, יש הרבה בעייתיות, וזה הרבה מאוד דברים שאני לא כך רוצה לדבר עליהם, כי אני מתכחש לזה שהם יקרו כאילו, כי אני מפחד מהדברים האלה, של פתאום אתה יודע, אחיינית שלי אז כבר בגיל 9-10 קיבלה סמארטפון, ואני מניח שהגיל הולך לרדת, ואז פתאום כאילו יהיה לך ילדים בני 5 עם אינסטגרם ודופקים סלפיז וכל זה, ולא יודע, לא בא לי להיות בעולם הזה בכלל, אני רוצה כאילו שהם יהיו כמו שהם, יהיו קטנים, חמודים, ינדנדו בנדנדה, וזה יהיה העולם שלהם, מה אני צריך עכשיו לחשוף אותם וזה? אני לא אוהב לחשוף את עצמי לאינסטגרם, אני נכנס ובא לי כאילו למחוק את עצמי.
אז אני דווקא אלך, אני אזרום איתך על כל מה שהתחלת להגיד עכשיו, ואני אתן, אני אעשה לך צעד קדימה. לבת שלי כן יש טלפון חכם, וכן יש לה, היא בעצם יכולה לגשת למקומות האלה, אבל רק בפיקוח.
כן.
זאת אומרת, למשל, טיק טוק לא מותקן על הטלפון, אלא רק על הטלפון של אשתי, ואם היא רוצה, יכולה לבקש משתי את הטלפון, אבל אז בעצם אנחנו יודעים בעצם מה היא רואה, מה היא עושה, מה היא מעלה.
כן.
הרבה לפני שהיא מעלה את זה, כי אתה יודע, העולם היום הוא הרבה יותר מפחיד ממה שהיה כשאנחנו היינו ילדים כנראה. חד משמעי. זה פשוט הזוי, כי לא נראה לי שכמות החולי נפש גדלה, כמו שפשוט היום הרבה יותר קל להגיע.
יותר קל להם, זה כבר לא צריך להגיע להם, הם כאילו יכולים לשלוח את זה. אתה יודע, זה הרי יוטיוב, הם פתחו איזשהו, הרי אפליקציה שהיא נטו לילדים. כמה היה זה? היו הרי מלאים כאילו פרסומות, כאילו היו מלאים תכנים של ילדים לשם. ולדעתי היה זה מחירים שרו, שתוך איזה 3-4-5 סרטונים, אתה מצליח להגיע לדברים כאילו של לא קשורים לילדים, והם דברים נוראיים, כאילו שלא אמורים להיחשף אליהם. נטו, על ידי שהאלגוריתם פשוט עובד, והאנשים החולים פשוט, אתה יודע, מצליחים להערים על האלגוריתם. ופתאום אתה חושף ילדים לתכנים ביוטיוב, שבכלל לא אמורים להיות להיחשף אליהם. אתה יכול, אתה יודע, להתחיל מסמי הקבאי, ולהסגמר בסמואל הקבאית, כאילו שכנראה אנחנו יודעים מה הכוונה. אבל כן, וזה נוראי, ואז באמת, תחשוב, זה אילץ כאילו את גוגל, לבוא ולעשות איזשהו משהו חדש ונפרד לגמרי, נטו בשביל לסנן את כל החולים כאילו שיש שם.
כן, ואני, עוד צעד קדימה, זה למשל כל נושא של תקשורת. כי למעשה, הילדים שלנו היום, בניגוד אלינו למשל, כבר לא צריכים לקבוע עם החברים שעה מסוימת להיפגש, אלא הם פשוט מתכתבים בוואטסאפ, או יותר נכון, מקליטים בוואטסאפ, כי היום אף אחד כבר לא מתעצל, אף אחד כבר לא מנסה לכתוב, כולם מתעצלים.
בקטע הזה אני, מה זה איתם? אני לפעמים בא לי רק לעשות הודעות קוליות.
אז אני לא, אני
לא. וכמו שאני עושה בקבוצה, כאילו, שאני מתעל עם הילדים, מה, אני עכשיו כאילו אתחיל גם לדחוף עם יד אחת את העגלת תאומים ולאזן את זה, ויד שנייה להתחיל פה זה, יוצא לי מלא שגיאות כתיב. שנייה מחזיק זה, מקליט, וזה הרבה יותר מהיר ופרקטי.
אז יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שמאוד אוהבת להקליט הודעות, והיא בעצם הבן אדם היחיד בעולם, שאני מוכן לשמוע הודעות קוליות מהמנו, שהן מעל 10 שניות, וזה ברמה שיום אחד היא שלחה לי הודעה מוקלטת של 10 דקות, וההודעה הבאה שלה זה היה, בבקשה, 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 אל תחסום אותי.
עשר דקות זה בערך מה שאנחנו מקליטים פה עכשיו, לא? איך בן אדם מצליח לתת מונולוג כזה בוואטסאפ? וואו.
תקשיב. ואני שמעתי את ההודעה.
שמע, זה חברות אמת, אני לא יודע, לא יודע מי החברה, אבל את צריכה להעריך שבן אדם ישב וזה. אני נחשפתי אבל לתופעה שהייתי פעם אחת באוטובוס, באמת, לפני שנים כאילו זה מרגיש לי, כי למה שאני נסע באוטובוס בימים האלה? מן הסתם זה הטרום קורונה, שאנשים מקליטים הודעות, ואז הם שומעים את ההודעה שהם עצמם הקליטו. לא, לא.
מתוך
לא.
ציפייה שמה אמור לקרות, כאילו.
אני לא יודע, זה כנראה כמו להריח את הנוד של עצמך, וכאילו כל כך כזה, יו, איזה ריח, זה...
להתבשם. לא,
כן, להתבשם מעצמך.
איזה כיף אני מקליט, תשמע איזה קול יש לי.
כן, כאילו, אולי זה כאילו לפני שהפודקאסטים כל כך הצליחו, זה היה דרך שלו, זה, לא יודע, זה היה כיף, זה לא שהוא גם מצמיד את זה לאוזן, כאילו...
שומע בספיקר,
ושומע, כמובן. שומע בספיקר, כאילו, כן. לא, לא, לא יצא לך, זהו, דווקא שמעתי על כמה ש...
אנשים ששומעים, אנשים ששומעים הודעות בספיקר, או מדברים בטלפון בספיקר במרחב ציבורי, צריך להשמיד להם את הטלפון.
כן. אלא אם כן הם באמת הם מעל גיל 70 כזה, ואתה אומר, לא, בסדר.
בסדר, כאילו... מעל גיל 70 אין מה כן, לעשות. יש כן. להם זכויות שלנו כבר לא יהיו, אבל אנשים בגילנו למשל שהולכים ברחוב ומדברים בספיקר כאילו, what the fuck?
כן, אני לא מבין גם למה אתם עושים את זה לבן אדם, כאילו שאתם עושים את השיחה. מה, הוא אמור לחוות איתכם את העיר, כאילו? אתם אמורים להרגיש את אותה אווירה, כאילו, של זה? אתם נצא להשורות אווירת רחוב איתו, שתרגישו שאתם הולכים יחדיו? מה?
לא יודע. אני באמת לא יודע לענות על זה, כי זה נראה לי הזיה ללכת ברחוב, לנהל שיחה. גם אם, אני לא יודע מה, גם אם אתם מדברים סתם עכשיו על זה שאתם צריכים לקנות ירקות, אבל למה כל העולם צריך לדעת?
כן.
למה זה בעצם פה?
אולי כבר הירקן יכול להתחיל להכין את ההזמנה.
כן, כי הוא שומע אותך מסוף הרחוב, מגיע בארבע מלפונים ושלוש עגבניות, כן, אין ספק.
ואתה מגיע, וזה כבר מוכן לך. יו! שמע.
שמע, זה העולם שלנו היום.
אולי זאת הסיבה.
ככה בעצם פייסבוק מגלים את הכל עלינו, הם פשוט מאזינים לשיחות קוליות ברחוב.
זה בטוח.
כן, כן. ואם כבר מדברים על רשתות חברתיות, מה דעתך בנושא לגבי הילדים?
אמא, אם צריך להיות להם?
תראה, בסופו של דבר הם יגיעו לאיזשהו גיל שבו במרכאות יהיה לכולם. כי תמיד יש איזה אבא אחד או אמא אחת שלא מסוגלת להגיד לילד שלה לא, ואז זה זולג משם לכולם.
כן. שמע, אני לא חושב שאני דוגמה, כי אני נכנסתי, חוץ מפייסבוק, שפתחתי כאילו שפייסבוק בערך התחילה, וזה היה נטו בשביל לשמור על הקשר עם החבר מתגלית. ספוילר, אני לא בקשר עם אף אחד מתגלית. נכנסתי לכל הרשתות החברתיות כאילו ממש ב-30 פלוס שלי.
שחיפשת בחורות.
כאילו, זה קצת מתקשר לזה, כן, אבל כאילו שיהיה לך, שאתה בטינדר, שאתה מחבר את האינסטגרם, שיהיה משהו, אז כאילו, אתה יודע, גם בערך כל התמונות שלי שמה, חוץ מהסטוריז שלרוב אני פשוט עושה ריפו, אני אפילו לא יודע מה, אז כאילו, פשוט משתף את מה שספיר מתייגת אותי, אז כאילו כמעט כל הפוסטים שלי זה בערך מתקופת חצי שנה של בערך שהתגרשתי, הכרתי את ספיר, היינו, יצאנו כאילו תקופה, ואז שנפחנו להיות רצינים, אז כבר אמרתי, טוב, אין בשביל מה כאילו להמשיך להעלות את הפוסטים האלה, ופשוט הפסקתי.
והתחלת להחפור לנו בקבוצת הוואטסאפ במקום.
זהו, כן, זהו, ואז כאילו, אז היה את הטלגרם, שגם לא הייתי שמעת שכאילו בציון שלוש לא בא ואמור, יש לנו קבוצת טלגרם, אלוהים יודע למה נכנסתי, ואלוהים יודע למה המשכתי. זהו, ואז כאילו האמת שבאינסטגרם, דווקא מה שהפקתי טוב, זה באמת שיש שם, אתה יכול ללמוד שם, שזה ממש, כאילו, אם אתה עוקב אחרי אנשים, זה ממש יכול להיות כלי לימודי לגיטימי. אני מתעסק הרבה כאילו באימונים, אימוני כוח, דברים כאלה, אז אתה ממש יכול לעקוב אחרי אנשים שנותנים לך אינפורמציה סופר כאילו מדויקת, אמיתית וטובה, ואז זה כאילו זה מעניין, אבל כאילו, לזה אני משתמש בזה, אני לא... אין לי כמעט, אני לא עוקב כמעט אחרי כאילו
משפיעני רשת,
אימהות רשת. זה משהו שאני לא יכול לסבול, ואולי זה, בפרק הבא נעשה שיח באמת על הורות ברשת או משהו כזה, שזה באמת לדעתי אחד הדברים הנוראיים. וטוויטר, כפי שאתה יודע, פתחתי וסגרתי אחרי איזה חודשיים. אני פשוט לא, אני לא כזה מתחבר לזה. אז אני אפילו לא יודע אם נגיד הילד שיבוא ויגיד לי, אני רוצה, כאילו, אם אני אתן לו איזה רשת חברתית, אני אפילו לא יודע מה, כאילו, מה להציע לו, כי כאילו, פייסבוק זה של סקנים, נכון? זה כאילו,
פייסבוק זה של סקנים.
כן, אז מה, זה כאילו טיק טוק,
יש טיק טוק, סנאפצ'אט,
סנאפצ'אט, זה עדיין,
אינסטוש,
זהו, אז כאילו, ימציאו, אני מניח, עוד משהו.
כן, קרוב לוודאי שאחרי שהטיק טוק כבר, בוא נגיד שהילדים שלך יהיו בגיל המתאים, טיק טוק כבר תהיה של סקנים.
כן. היא כבר של סקנים, לא? זה כבר כאילו, אתה רואה כזה את, את רובי ריבלין, ראית אותו עושה ריקודים כזה בטיק טוק, ואת נתניהו כאילו עושים כזה בבחירות, לא? זה לא כאילו מזכין את ה...
אין לי טיק טוק, אז אני לא יודע לענות על זה. אני לא מספיק צעיר בשביל לדעת איך לתפעל את זה. לפעמים שולחים לי סרטונים ספציפיים, אבל...
כן, אני גם, אני לא יודע איך עושים את זה. זה כאילו גם פחד כאילו ראתי מספיר, כי כאילו ספיר מתעסקת במוזיקה, ומן הסתם טיק טוק זה המון עם מוזיקה. ואז כאילו, אתה גם לא יכול לעקוב אחרי אנשים ספציפיים או משהו כזה. זה כאילו הכל רנדומי, לפי נושאים או משהו כזה. אני לא יודע מה קורה שם, אני לא יודע לעקוב, אני לא יודע מה עושים שם.
אז כן. אני מספיק לי הטוויטר, אני אגיד לך את האמת. היה לי פייסבוק, זאת אומרת, יש לי פייסבוק, זה לא שאין לי פייסבוק. אני כמעט ולא נכנס לשם, אני אמכן זה לדברים מאוד מאוד ספציפיים.
כן.
אבל רוב האינטראקציה שלי היום ברשת החברתית במרכאות, זה בטוויטר, זה היום...
כן. טוב, אתה יודע, דעתי על טוויטר ועל מה, מה שזה, אז
כן,
נחסוך
כבר. אבל אני לא שם רבה. מוציא את האגרסיות שלי בעיקר בנושא הספורט, אז אני מנצל את זה בשביל זה.
כן.
100%. כן, זה בסופו של דבר מגיע לשם. השאלה, שוב, זה איך אני מתייחס לזה היום כשהילדה שלי למשל רוצה טיק טוק לעצמה.
כן, איך עושים את השיח הזה שאתה אומר שמי, זה כאילו, זה לא מתאים.
אז... אני לא בטוח שזה ברמת השיח, זאת אומרת, זה ברמת ההחלטה, כי בסופו של דבר אתה צריך לבוא ולהגיד, יש דברים שבהם אני אומר לא, והלא שלי הוא חד משמעית, לא בגלל שאני מנהל את הדו-שיח, אלא בגלל שזאת ההחלטה שלי.
לא, ברור.
כמו אם היא רוצה, לא יודע, לאכול 40 קרמבו בבת אחת, אז בסופו של דבר זה יהיה לא, אני לא בטוח שאני אסביר לה את הרציונל מאחורי זה.
לא, אבל נראה לי כאילו אתה כזה אומר לא, זה הרציונל, תקבלי את זה, או שאל תקבלי את זה, אבל... אפשר עדיין לתת לה את הרציונל, כאילו.
כן, אני לא בטוח שילדה בגיל 9 מסוגלת להבין רציונל כמו של אדם בגילאי ה-10 שלו ומעלה.
נכון, אבל אתה, לא יודע, כאילו מרגיש לי ששווה לה, כאילו מה יש לך להפסיד מזה מלהגיד לה
כן.
את הרציונל. זה, ההחלטה היא זה, כי לגמרי, האמת שזה מצחיק שאתה אומר את זה, כי אני באמת, לאחרונה פתאום נפל לי כאילו הסימון של באמת, בוא נהורים שלנו ניסו ללמד אותנו לקחים חשובים על החיים, מתוך הניסיון שיש להם על החיים, ואנחנו לא הקשבנו להם.
לא הקשבנו להם, איזה טיפשי זה היה.
איזה נפילת הסימון כזאת של, בוא נה, אשכרה, הם לא עשו את זה כדי לעצבן אותי, כדי לעשות לי דווקא, הם עשו את זה,
כי הם רצו להטיב איתי.
כי הם רצו שאני אלמד משהו חשוב.
כן.
ואתה לא מבין את זה.
היה לקח, היה לקח.
כן, ורק בגיל 34, אחרי שאני הייתי הורה, נפל לי הסימון הזה.
כן, זה מצחיק, כי אתה לא מבין בעצם את ההורים שלך, עד שאתה לא נהיה הורה, ואז זה כבר מאוחר מדי.
כן.
קטע,
היה לך את הקטע הזה שכאילו אחרי שאני היית הורה וכאילו זה ופשוט התנצלת בפניהם?
לא התנצלתי, למרות שאולי אני צריך, אולי אני צריך.
כן.
אבל כן, ללא ספק הייתה נפילת אסימון ענקית כשנהייתי הורה של פאק, למה לא הקשבתי כשזה היה עוד יכול לעזור לי? והיום זה מצחיק כי כל מה שבעצם עשו, אני לא יכול להגיד עשו לנו, אלא כל מה שעברנו אנחנו כילדים של ההורים שלנו, ואנחנו מנסים לחנך את הילדים שלנו בהתאם, במקומות שבהם אנחנו מצליחים, אז ההורים שלי באים, או לפחות אצלי, וזה כאילו הופכי לחלוטין. כי כל מה שאני מנסה לעשות, הם עושים בדיוק ההפך. זה אני, אל תראו יותר מדי טלוויזיה, שיראו טלוויזיה, אל תאכלו יותר מדי מתוקים, שיאכלו מתוקים.
כן. לא, כי זה כבר, אתה יודע, תמיד אומרים שלהיות סבא וסבתא זה יותר טוב. כאילו, זה נטו אהבה, בלי אחריות, בלי הכלום, והם כאילו... זה, אז כן. זה כמו שאתה בצבא, ואתה תמיד כזה אומר, יש לך כאילו תמק, כאילו, שמזיין אתכם בכידורים וזה, אתה אומר, וואי, וואי, שאני אהיה מק, כאילו, מה אני אעשה להם וזה. אז זה כאילו בעצם מה שסבא וסבתא, הם כזה אומרים, וואי, וואי, מה סבא וסבתא עשו לילדים, אני שאני אהיה סבא וסבתא, אני גם, אני אחרב את כל מה שההורים עשו.
אז לראות את כל
מיני. כן. אז זה ככה הולך להיות.
את תסבלי ממני הרבה.
אתה שמיע להם את הפודקאסט הזה.
כן.
וזה.
עד אז. בטוח שהוא ישרוד.
בטח.
אין ספק.
אין ספק שמדובר בלהיט פה.
טוב, בסדר, אז נראה לי שהולך להסתיים לנו הזמן.
אוקיי.
אני כן חושב שהיה מעניין לפחות לי.
כן, לגמרי. יש לנו כאילו גם עוד נושאים בגדול, נכון? כאילו...
יש המון נושאים.
כן.
יש המון נושאים.
איכשהו, אני פשוט נסחפנו פה בטירוף.
לא, זה טוב, כן. זה טוב. באנו פה בשביל לדבר על הדעתי, בסופו כן. של דבר.
בסופו של דבר פה עם שני אנשים עם קול רדיופוני, כאילו, בסופו כן. של דבר, זה נטו לדבר, כאילו.
נכון.
היינו יכולים פשוט סתם להקריא פה גם דברים, ולדעתי זה היה כאילו יחסית כן. מושך.
ספר הטלפונים של ראשון לציון.
יש עדיין כאילו של ספרי טלפונים?
אני חושב שלא. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שלא.
אני אגיד מה שאמרתי לך בנסיעה פה בראשון, אם כבר הזכרת, שראשון מבחינתי נראית כמו רמת גן, נראית כמו גבעתיים. זה מרגיש לי כמו אותה עיר, פשוט קצת כאילו, קצת דרום, קצת צפון, אבל זהו, זה אותו דבר.
זה הכל פרבר של תל אביב בעצם.
לגמרי, זרוק אותי בכל אחת מהערים האלה, אני ארגיש בדיוק כאילו זרקת אותי בעירה אחרת, זה לא משנה לי באמת.
פה אין קורקינטים שיוכל לקחת אותך הביתה, אבל תהיה מוכן.
כן, יואו, שמע, קורקינטים שלוקחים אותך הביתה, זה החלום, בגדול. כן. כל אתה לא נדרס, זה ממש כיף.
כל אתה, זה אמירה חשובה מאוד. טוב, תודה רבה, עודד.
טוב, תודה לך, תומר.
היה אחלה.
לגמרי. יאללה, ביי.
ביי.